עיקר המגיד, מה שאנחנו קוראים, הוא עוסק בהגדה של פסח, במדרש של ארבעת הפסוקים הללו. מצוות והגעת לבנך שאנחנו מקיימים בלילה הזה, בעצם אמורה לספר את סיפור יציאת מצרים. ובאיזשהו שלב של חיי חשבתי, הכי פשוט היה לשבת ולקרוא את חומש שמות, מתחילתו ועד סוף יציאת מצרים, וכך לקיים את המצווה בצורה הטובה ביותר. אני חושב שחשבו כבר לרעיון הזה לפניי, ואולי הגיעו למסקנה שזה קצת עמוס וקצת ארוך. כי סיפור יציאת מצרים אפשר לספר אותו בצורה מאוד קצרה. אבותינו ישבו במצרים, בא הקדוש ברוך הוא והושיע אותם וגאל אותם, פחות או יותר בשלושה ארבעה משפטים אפשר לעשות את זה, וחשוב שתהיה אפשרות לעשות את הדבר הזה גם במשפטים ספורים. וכי למה? כי האגדה, כאשר בנו אותה אחרי חורבן הבית, או בסוף ימי בית שני, בנו אותה בשביל כלל ישראל. וכלל ישראל זה אוסף גדול מאוד של אנשים. יש בהם גם כולנו חכמים, כולנו נבונים. ויש גם אנשים שלא מכירים כמעט שום דבר. ההגדה צריכה להיות רלוונטית לכולם, ולכן אני חושב, אם אני מנסה להבין מה בעלי ההגדה חשבו, הם ניסו לבנות לעצמם, לא, בשבילנו, איזשהו מודל שאיתו אנחנו נוכל לעבוד, מודל יחסית מצומצם, יחסית מתומצת, שמי שרוצה קורא אותו, אפשר אפילו ב-20 דקות לקרוא אותו ולעבור למנה העיקרית, לעבור לאכילת מצה, לארבע כוסות, ומי שרוצה גם יכול להיות איתו עד חצות הלילה, ואני מכיר משפחות שאפילו הרבה מעבר לזה. שמעתי כבר כאלה שעד שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, עוד יושבים ועוסקים בענייני יציאת מצרים. אבל הבסיס צריך להיות שווה לכל נפש. שכל אדם מישראל שרוצה יכול לקחת את העניין הזה לעצמו. אני רוצה, מי שיש לי ידע תנ"ך, מה טוב, מי שלא, אני אעשה את זה בעל פה. רק נקרא את הפסוקים בפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, ספר דברים, פרק, ואם יש פה צ'אט שאני לא שם אליו, אז אני מבקש מהמנהלות של האירוע להסב את תשומת ליבי. פרשת כי תבוא בספר דברים, פרק כ"ו, פסוק א', מתחילה לתאר את מצוות הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. יכול להיות שמלמדים אחרים כאן ודיברו איתכם על זה, לכן אני לא יודע איפה אני עומד, אם אתם שמעתם על הסיפור הזה של פרשת הביקורים בהגדה של פסח. גם אם כן, אני אעשה את זה בקצרה, כן, פשוט לא יודע אם אתם שם או לא. ולקחתם... הרב, כן?
בנות שאלות, הנה, פרק כ"ו פסוק א',
כן.
זה המקום? מצוין, נכון. ספר דברים.
בדיוק. ספר דברים, פרק כ"ו, פסוק א'. מי שיש לתנ"ך, מי שרצה להביא מהמדף, קודם כל, כל הכבוד לכם שאתם בזמן ארוחת צהריים, עכשיו בין אחת לשתיים, יושבות ולומדות תורה, כשאביב בחוץ ואפשר לצאת החוצה, ככה לפי ההוראות של משרד הבריאות, נשום קצת אביב, אולי תעשו את זה אחרי השיעור, ממש, ממש כיף בחוץ. כמובן לפי ההוראות של משרד הבריאות. טוב, אנחנו חוזרים, פרק ו' פסוק א', אני כבר הגעתי לפסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתהנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, תיקח את הביקורים ותעלה, לבית המקדש. למי שהצטרפה רגע, אנחנו כרגע לא עוסקים בפרשת הביקורים, עוסקים בהגדה של פסח, אבל זה מאוד קשור. ומה אתה עושה שם? ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן נתן מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. ואז אתה מתחיל לדבר, אתה מביא הביקורים, מתחיל לספר את הסיפור הבא. וענית ואמרת, לענות זה לדבר בקול, זה לא כמו בעברית המודרנית של לענות, זה answer for question, כאילו תשובה לשאלה, לענות, זה לומר את הדברים בקול. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ויגור שם ימתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. כאן אומר הביקורים, מביא הביקורים ממשיך לומר, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. הוא מספר כבר איך הוא הגיע לארץ ישראל, זה חלק שאנחנו כבר לא אומרים אותו בהגדה. סליחה. ויתן לנו את הארץ הזאת, כך ממשיך אומר הביקורים לומר, מביא הביקורים לומר, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב וכו' וכו'. בעלי ההגדה שחיברו אותה, אמרו לעצמם, רגע, יש כאן ארבעה פסוקים נהדרים. ארבעה פסוקים מן התורה מתמצתים לנו את כל עלילות הירידה למצרים, הסבל והיציאה משם. מתחיל בפסוק ה', וענית ואמרת לפני השם לוקחה, ארמי עובד אבי, חז"ל פרשו את זה שאבא שלי יעקב אבינו, היה איזה ארמי אחד, שזה לבן ארמי, שגרם לו ללכת לאיבוד או רצה לאבד אותו, ולא כתוב את כל סיפור יוסף באמצע, משם, וירד מצרימה, ויגור שם ממתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, שלב א', שלב ב', וירא אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, זה הסבל. שלב ג' זה התקשורת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. והפסוק הרביעי, ויוציאנו אדוני ממצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ומופתים. כל סיפור מצרים בארבעה פסוקים, נהדר, תמציתי, חד, ברור, יש לנו את הירידה, יש לנו את העינוי, יש לנו את התקשורת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ונצעק אל השם, והוא וירא את עוניינו, ואז ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה. כל סיפור יציאת מצרים, בארבעה פסוקים קלאסי, בשביל לבנות סדר של הגדה של פסח. כשישבו וחשבו, אני ככה מנסה להיכנס לראש שלהם, מה הביא אותם להביא דווקא את ארבעת הפסוקים הללו, אני חושב שמתוך התורה כולה, אלו ארבעת הפסוקים שמתמצתים באופן נהדר את כל סיפור יציאת מצרים. אפשר גם, וזה לא זה המקום, ואולי בשיעורים אחרים ייתנו לכם את הזווית הזאת, מה העניין דווקא להביא את דבריו של מביא הביקורים, ולשים אותם אצלנו בהגדה של פסח בליל הסדר, עניין מחשבתי, אפשר לדרוש שם דרשות יפות, ולהביא זוויות חשיבה אחרות, אבל אני בחרתי דווקא לדבר על הפשט הפשוט ביותר, מדוע הביאו את ארבעת הפסוקים הללו להגדה של פסח, כי הם מתמצתים לנו את כל האירוע, בארבעה משפטים שווה לכל נפש, כל אבא, גם אם הוא לא יודע שום דבר, ורוצה לקיים את מצוות והגעת לבנך, קורא את ארבעת הפסוקים הללו, ומקיים את המצווה, ומעביר את הסיפור בשרשרת הדורות, אומנם בצורה תמציתית, אבל מעביר אותו לשרשרת הדורות, וכך אנחנו יכולים מדור לדור להעביר את סיפור יציאת מצרים. חז"ל אבל לא הסתפקו בזה, חז"ל או נקרא להם מחברי האגדה לא הסתפקו בזה, והשתמשו בשפת המדרש כדי לדרוש את ארבעת הפסוקים הללו. וזה בעצם הלוז המרכזי של האגדה של פסח. דרשות על ארבעת הפסוקים הללו. אבל נסתכל בדף שמופיע מולכם, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אל הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי. עד כאן אנחנו עסוקים עוד בלבן. אם אתם זוכרות מקריאת התורה, אחרי שלבן רדף את יעקב, יעקב הגיע לארץ ישראל, הגיע לשכם, היה את מעשה דינה, ואחר כך את מעשה יוסף ואחים, ו-20 שנה שיוסף נעלם, אחרי כך וכך שנים יעקב שומע שיוסף במצרים, ואז הוא יורד מצרימה, ויגור שם ממתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. ובעלי ההגדה דורשים את הפסוק הזה, כמעט מילה מילה, ונתחיל לדרוש ביחד איתם. וירד מצרימה. מה הדרשה שיש להם על וירד מצרימה? אנוס על פי הדיבור. בעלי האגדה אומרים, אתה בטח חושב לעצמך שהסיפור הוא כפי שהוא מופיע בתורה באופן פשוט. יעקב שמע שיוסף במצרים, רצה לראות אותו וירד למצרים. אומרת לך האגדה, הוא אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? אולי נדבר על זה עכשיו, מה זה הדיבור, אבל אני רוצה לדבר על האנוס. יש לסיפור יוסף ואחיו שתי פנים. הפן האחד, פן משפחתי מאוד דרמטי, מאוד נוגע ללב. יוסף הוא מאוד מוצלח, יש לו חלומות, האחים מקנים בו, זורקים אותו לבור, נמכר למצרים, ושם הוא עובר תלאות רבות. הכל בפן האנושי מאוד מאוד ברור. וגם נוגע אלינו וגם פשוט. אומרת לך אגדה, תדע לך שכל הסיפור הוא גם יד השם. יד השם להוריד את בני ישראל למצרים, כי שם הקדוש ברוך הוא חשב שצריכה להיות היצירה של עם ישראל. אם אני מדמה את תחילת היווצרות עם ישראל ללידה, אז הרחם הגדול הוא מצרים. רחם מאוד עשיר, המקום העשיר ביותר באותה תקופה, אימפריה מאוד מצליחה, יש לה תבואה, ויש לה כלכלה, ויש שם פרנסה טובה, ויש שם הרבה חוכמה, ויש שם הרבה תרבות, ובתוך המקום הזה, הקדוש ברוך הוא בוחר ליצור את עם ישראל. וזה המשמעות, וירד מצרימה, אתה חשבת שזה סיפור משפחתי רגיל, תדע לך שיש לו עוד פן. הירד מצרימה הוא היה אנוס על פי הדיבור. מה זה הדיבור? באופן פשוט רבים המפרשים אומרים, זאת ברית בין הבתרים, שבה הקדוש ברוך הוא גזר ואמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום בינו אותם 400 שנה. כנראה זה המשמעות אנוס על פי הדיבור. אפשר גם להסתכל על הירידה עצמה של יעקב לארץ מצרים בפרשת ויחי, סליחה, לא בפרשת ויחי, בסוף פרשת מקץ, לא, מבלבל. אני נמצא בספר בראשית, מי שמחזיקה תנ"ך בידה, מי שלא, אני קורא את הפסוקים. יעקב מחליט לרדת למצרים, שימו לב איך הוא יורד. ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי, אליך והראינו בטרם אמות. כמו שאמרתי, סיפור משפחתי מאוד נוגע ללב, הוא שומע שסוף סוף יוסף חי, הוא אומר, אני רוצה ללכת ולראות אותו בטרם אמות. וישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אבי יצחק, ובבאר שבע, מבחינתו זו התחנה האחרונה לפני שהוא עוזב את הארץ, הוא מקריב קורבנות לאלוקי אביו יצחק. הולך לישון. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. טוב, הקדוש ברוך הוא מתגלה. פלא גדול, שמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, לפי חז"ל במשך שנים ארוכות הוא לא התגלה אליו, כי הוא היה בעצבות על הליכת בנו יוסף, והשכינה שורה רק במקום שמחה, והנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ויאמר, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם. אל תפחד לרדת למצרים. ואם אני במקום יעקב, אני במראות הלילה, אולי באמצע השינה, אני מתחיל לחשוב, למה הקדוש ברוך אומר לי לא לפחד? אולי יש שם משהו שצריך לפחד ממנו? מה זה הדבר הזה? למה שאני אפחד? אני הרי ירדתי בשמחה לראות את יוסף בני. מה זה אל תירא מרדה מצרימה? ולאט לאט אני חושב גלגלי השיניים מתחילים לעבוד, כך אני מדמיין את עצמי, לעצמי את יעקב אבינו, שהקדוש ברוך אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, לאט לאט הגלגלים מתחילים לעבוד, והזיכרונות של הנבואה הגדולה של סבא שלו, של אברהם אבינו, של ברית בין הבתרים, מתחילים להתחבר אצלו בראש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלות. אני ירד איתך למצרים, וגם אני אעלה איתך. וואו, אולי זאת הנבואה של כי גר יהיה זרחה בארץ לא עולם. אני בסך הכל ירדתי לראות את יוסף בארץ מצרים, סוף סוף לפגוש אותו. ופתאום אני מבין שהירידה הזאת היא תחילת הגלות. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אל תדאג, אני אשמור עליך שם, אנוכי ירדתי ממך מצרים, אנוכי עלך גם עלו, אבל פתאום אני מבין שההליכה המשפחתית שלי לארץ מצרים היא משהו הרבה הרבה יותר גדול. זה הסיפור, הנבואה הגדולה שהסתובבה אצלם במשפחה, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, הנה עכשיו זה מתחיל לקרות.
הרב?
כן?
איפה זה נמצא בחומש בראשית?
בפרק מ"ו, מה לא אמרתי? אמרתי אולי, ואני שוב אומר. פרק מ"ו בספר בראשית, בראשית מ"ו, בתחילת הפרק.
מעולה, תודה רבה.
ואז אני חושב, שזה מסביר את הפסוק הבא. ויעקב יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. למה הם צריכים לשאת את יעקב אביהם? לפני כן כתוב, ויסע ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר שבע בשמחה גדולה, כולו הולך ברינה וצהלולים. למה צריך לשאת את יעקב אביהם? הפרשנות שלי, האישית, אני חושב שיעקב באיזשהו מקום קיבל פיק ברכיים. הוא הבין שההליכה שלו למצרים יהיה אירוע דרמטי הרבה הרבה יותר גדול למה שהוא חשב. הוא חשב שהוא יורד לראות את יוסף. והקדוש ברוך הוא, ברגעים האחרונים לפני שהוא עוזב את הארץ, אומר לו, אל תירא מרדה למצרים. אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. והוא מבין שאנחנו עכשיו מתחילים את מה שנאמר בברית בין הבתרים. וכך יעקב בבת אחת הפך להיות אנוס על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, והפך אותו להיות אנוס, כלומר, הוא הבין שהוא כבר לא יורד מרצונו. הוא הבין שכל השתלשלות האירועים האחרונה, שמאוד בלבלה אותו אולי, מאוד הייתה לא מובנת לו, כל הצער הגדול עם יוסף, לאן הוא נעלם, הוא פתאום הבין שהכל מוליך למקום אחד, לקראת הירידה אל הגלות. וככה לי מוסבר הפסוק ה', ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. צריך כבר לשאת אותו, כי לעשות את הדרך הזאת לבד הוא כבר לא יכול. אולי הוא לא מספר להם שאנחנו עכשיו יורדים לקראת הגלות, אולי הוא שומר את הנבואה הזאת בהתחלה, ככה, מעכל אותה בעצמו, ואחרי זה אולי הוא יספר להם לקראת מה הם יורדים, אבל הסיפור המשפחתי הפשוט הפך להיות תחילת הירידה למצרים. והכל נעשה בתוכנית אלוקית, שלהבדיל, ופה אני אומר בהערת סוגריים, להבדיל מגלויות אחרות, זה לא ממש נראה שזה עונש על חטא מסוים. למרות שגם כאן בין הפרשנים יש מי שיאמר שזה עונש על איזשהו חטא של אברהם אבינו, אפשר לפרש כך, אבל באופן גלוי התורה לא מדברת על חטא. כאשר עם ישראל גולה מארצו בחורבן בית ראשון, אז אנחנו, כל החטאים מפורשים והגלות מוסברת כעונש על חטא, וגם אחרי בית שני, חז"ל יודעים להסביר לנו עבודה על שנאת חינם, ועוד הסברים מדוע הייתה הגלות השנייה בעונש על מה זה. הירידה למצרים, של אנוס על פי הדיבור, היא לא מתוארת כעונש דווקא. למרות שאפשר לפרש שהיא עונש, אבל בדרך כלל היא לא, בעיני רבים מחכמנו, היא לאו דווקא עונש על חטא. אלא הדרך של הקדוש ברוך הוא ליצור את עם ישראל הייתה על ידי הורדתו למצרים. להוריד אותו למצרים ושם להתחיל לבנות אותו. וזהו, בירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, זאת הייתה תוכנית אלוקית שיעקב אבינו הבין אותה באיזשהו שלב. אני רואה שיש פה שאלות, איילת, שאני טועה.
לא, אין שאלות כרגע.
בסדר. ויגור שם, זה המשך הפסוק, דרשנו בינתיים את שתי המילים הראשונות, וירד מצרימה, חז"ל עכשיו במדרש שלהם דורשים גם את ויגור שם, מגורים זה לשון של גר, ארעיות, ויגור שם מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. יעקב נאמן לתפיסה שזה רק ירידה לצורך עלייה. הוא לא מתכוון לגור שם, לא מתכוון לקבוע את דירתו במצרים. ויגור שם, חזל דורשים, ג' ר' זה אותיות של גירות גם כן, הוא לא בא להשתקע במצרים, אלא לגור שם. שנאמר, וכבר מביאים פסוק, ציטוט מספר שמות, עזבנו לרגע את ספר דברים, כי אנחנו צריכים להרחיב מעט את העירייה, ומביאים ציטוט מספר שמות, ויאמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו, כך אחרי יוסף באים ומספרים לפרעו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבון לעבדיך בארץ גושן. ציטוט מספר שמות, שהוא מרחיב לנו קצת את העירייה של ארבעת הפסוקים המצומצמים שהבאנו מפרשת כי תבוא. במתי מעט, אלו שתי המילים הבאות, כמה שנאמר, הביטוי הזה כמה שנאמר הוא ביטוי מדרשי, בתור ילד הוא שיגע אותי, מה זה כמה שנאמר, לא ידעתי איך לקרוא את זה, כי אצלנו במשפחה היו מעבירים, בהרבה משפחות, מעבירים את קריאת ההגדה בין הסובבים, וכל פעם שהייתי מגיע לזה, לא ידעתי איך לקרוא, כאילו, זה נראה לי כמו המילה כמה, אבל יש שווה ומתחת לקף, אז איך קוראים זה, כמה שנאמר, כמה שנאמר, לא הבנתי, עד שהתבגרתי, הבנתי שזה מאוד פשוט, כמה שנאמר, כמו מה שנאמר, הרבה יותר רגיוני מהכמו שלנו, מה זה כמו? כמו שנאמר, מה זה המו הזה, מאיפה הוא הגיע בכלל, זה הרבה יותר, הרבה פחות מובן הכמו מאשר הכמה, כמה שנאמר, שפה מדרשית מאוד פשוטה, כמו מה שנאמר, ושוב מחזירים אותנו אל מקומות אחרים בתורה, כמה שנאמר, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. ציטוט לא מספר שמות, אני לא זוכר כרגע מאיפה הוא, מספר דברים, מישהי זוכרת? איפה מופיע הפסוק הזה בשבעים נפש? בושה וכלימה, הנה, יש לי פה עוד איזה אגדה של פסח, היא תגיד לי איפה הפסוק הזה מופיע, ואני מתנצל על חוסר הידיעות שלי. ספר דברים, פרק י' פסוק כ' ב', כך כתוב בהגדה של פסח, שנייה. בסדר, סליחה. טוב. אני רוצה לגעת בדרך של חז"ל לתאר איך ירדנו למצרים. אני תיארתי את מצרים כמו רחם, וההתחלה בתוך רחם היא התחלה מאוד קטנה. התינוק לא מופיע שם בגודל מלא, הוא מתחיל מההתחלה קטנטנה שבקושי אפשר לזהות אותה. ואני חושב שזה המשמעות של בימתי מעט, היה חשוב לבעל הגדה להדגיש, תדעו לכם שההתחלה הייתה דומה ללידה. ההתחלה הייתה בימתי מעט, 70 נפש זה הגרעין הבסיסי ביותר, נקרא לזה ה-DNA של עם ישראל. 70, ככה נראה, הוא בעצם ה-70 גוונים שיכולים להיות בתוך עם ישראל, מקביל ל-70 אומות העולם, 70 הגוונים שיש בעולם כולו, וגם עם ישראל, מה שירד למצרים זה ה-DNA שלו. ממש כמו זרע בביצית בתוך הרחם, ה-DNA הבסיסי ביותר מתחיל שם, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ואתה שמחה השם לוקחה ככוכבי השמיים לרוב. מה קורה בתוך הרחם? זה השלב הבא. והיה שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? אני שוב חוזר לילדותי, ניסיתי להבין מה זה מצוינים, כי מצוין באווירה של הילדות שלי היה הציונים בתעודה. טוב, כמעט טוב, טוב מאוד, כמעט טוב מאוד, והכי טוב היה מצוין. ולא הבנתי מה הקשר בין ואי שם לגוי, מלמד של ישראל מצוינים שם, מה הכוונה מצוינים? לא הבנתי. שהתבגרתי, קודם כל שוב, הבנתי שמדובר פה על דרשה שבאה לבאר את הפסוקים. והיה שם לגוי, מלמד שהוא ישראל מצוינים שם, הכוונה מובחנים, הם היו יחידה בפני עצמה, היה אפשר לציין אותם, ולהגיד, אלה בניו של יעקב, אלה בני ישראל, איך הם היו מצוינים שם? כי הם לא החליפו לא את לבושם, ולא את שמם, ולא את שפתם. כלומר, הם דיברו עברית, קראו לעצמם בשמות עבריים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ואנחנו מגלים אותם ביציאת מצרים, כמו אלישמע בן עמיהוד, גמליאל בן פדצור, שמות כולם עם הם מצלילים עבריים, והם לא החליפו את בגדיהם. היו להם בגדים של אנשים עבריים, שהם היו שונים מהבגדים המצריים, כפי שאנחנו מכירים אותם מכל הכתובות, שהם עומדים ככה, בצורה דו-ממדית, עם החצאיות פשטן האלה. בני ישראל הלכו עם בגדים של אנשים עבריים, ואז הם הפכו להיות מצוינים. מה קורה לתינוק ברחם? הדבר מאוד חשוב שצריך לקרות לו, זה ההגדרה העצמית שלו. הוא אמנם בתוך הרחם, אבל הוא לא חלק מהרחם. שירה גורפינקל שואלת שאלה. רגע.
אני אקריא את השאלה, או שזה מופיע על הרב?
הנה, מופיע. הרב זה הרבה פרטים שהם לא מסבירים עיקרי אמונה או משהו דומה, ולכן זה די מוזר שהם יקשו לקצר, מערכים עם המדרש, מה כל כך מיוחד בפרטים הללו. אני חושב, שאל פה שני דברים. קודם כל, אם רוצים לקצר, אז למה מעריכים במדרש? זו שאלה יפה, מרים שירה. אני חושב שלקצר ממש לא רצו. לא רצו להפוך את זה רק לארבעה פסוקים, הם כן רצו לתת קצת עיון. הדברים שאני אומר הם לא פרטיים, אני מנסה לתאר לכם איך חז"ל בלשונם היפה תיארו את תהליך התפתחותו של עם ישראל בתוך מצרים. אני אחזור שוב על הדברים כדי לתאר את התהליך. קודם כל הירידה הייתה אנוס על פי הדיבור, זה היה מין, אני אם שוב משתמש במושג הרחם, זה הייתה כניסה לתוך הרחם בלי הרצון של התינוק עצמו. כלומר, לא שאלו אותו שאלות, אמרו לו אתה עכשיו מתחיל לגדול שם. זה היה שלב ראשון. השלב השני זה ה-DNA, במתי מעט, כלומר מתחילים עם 70 נפש שהם מהווים את ה-DNA של עם ישראל. אנחנו רואים את זה גם בסנהדרין, שזה 70 אנשים יושבים שם. המושג הזה 70 הוא מכיל כנראה את מלוא הגוונים של עם ישראל, וזה ממש מקביל למושג ה-DNA שאנחנו מכירים היום מהביולוגיה המודרנית. ירדו 70 נפש. הדבר השלישי שקורה שם, שהם היו מצוינים, כלומר שהם לא היו מעורבבים בתוך המצרים. אם אתה רוצה לגדול בתוך הרחם, אתה לא יכול להיות חלק מהרחם, אתה צריך להיות נפרד. וכל אמא מתמודדת עם הנושא הזה שהתינוק הוא חלק ממנה, אבל בעצם יצור נפרד, וההיפרדות מהתינוק בשביל האמא היא תהליך לא פשוט הרבה פעמים. אבל צריך לדעת שהוא קיים, הנושא הזה של השונות בין התינוק לבין הרחם, במיוחד פה שהרחם מבחינה תרבותית היה שונה מאוד ממה שרצו לעם ישראל, היה צריך להיות תהליך של היפרדות מאוד מאוד ברור כבר מההתחלה, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, כלומר הם גדלו בתוך הרחם הזה, אבל הם היו מאוד מאוחנים כיחידה עצמאית, יחידה שפועלת בפני עצמה, עם שפה משלה, עם שמות משלה, עם בגדים משלהם, בני ישראל היו מצוינים שם, וכך הם התחילו את תהליך הגדילה בתוך מצרים. אני מקווה שעניתי למרים שירה, אם לא, את מוזמנת להמשיך לשאול, כי השלב הבא, אחרי שיש את תהליך האבחון הברור, נעמי בראון שואלת, איך זה מסתדר שהם היו במנתת שערי טומאה? אם אני מבין את השאלה שלך נכון, נעמי, אני לא בטוח שאני מבין את הנכון. הם היו בתוך ממתת שערי טומאה, כי הם ינקו מתוך הרחם הזה. את כל החיים שלהם הם קיבלו מתוך הרחם הזה. ולכן באיזשהו מקום הם היו מאוד דומים למצרים, אבל היה את שער החמישים שהם לא היו שם. הם לא היו בשער החמישים, הם לא היו חלק ממצרים ממש. הם היו בממתת שערי טומאה, ואני חושב שזה מה שמסביר את הנושא הזה של הגדילה בתוך הרחם. התינוק, כל מה שיש לו זה רק מה שהוא מקבל מאימא שלו. בין אם זה לטוב, בין אם זה להפך. אם האימא אוכלת בצורה, תזונה, מזינה את עצמה באוכל טוב, אז זה מה שהתינוק מקבל. אם האימא מזינה את עצמה בדברים אחרים, התינוק מקבל דברים אחרים, הנושא של התזונה הוא מאוד, ולכן זה מסביר, לדעתי, מדוע עם ישראל היה במתת שערי טומאה. כי הם היו בתוך מצרים, הם ינקו מתוך מצרים, הם גדלו, הם ספגו את כל התרבות, את כל את כל המזון, גם הפיזי וגם הרוחני שלהם, הם קיבלו משם. ואז הנושא של הלידה החוצה הוא, הוא מאוד מורכב. השלב הבא, שימו לב מה קורה בתוך הרחם, גדול ועצום. ויגור שם ממתי מעט, וישם לגוי, לגוי אמרנו קודם כל יחידה מובחנת בפני עצמה, אפשר לקרוא להם בני ישראל, גדול ועצום. הם היו במצב של התפתחות בלתי אפשרית. מה הפסוק? כמו שנאמר, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, ומאוד מאוד. שימו לב כמה מילים מתארות את הגדילה של עם ישראל. פרו, אחד, וישרצו, פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, שש מילים, כאן אנחנו מגיעים לדרשה שכולכן מכירות, שאנשים ילדו שישה בקרס אחת. הדרשה הזאת נלמדת פה ממשחק המילים הזה, שאנחנו פתאום רואים שמשתמשים בשש מילים, חזל אמרו, אוקיי, כדי לתאר לכם, נדמיין שהם, ואולי זה קרה באמת, שהם ילדו שישה בקרס אחת, הכוונה שההתרגות שלהם הייתה לא סדירה. לא בתור פשוט, אלא בתור הנדסי, הם הכפילו את עצמם כל הזמן, שזה ממש מקביל לצמיחה של תינוק ברחם. התינוק ברחם מתחיל בקטן מאוד, וקצב הגדילה שלו הוא מהיר מאוד. אם אנחנו היינו גדלים בקצב של תינוק, אחרי יומיים לא היה מקום לאף אחד בתוך הבית שלנו. כולנו היינו גדלים בפי שניים, פי שלוש, פי ארבע, תינוק גדל מאוד מאוד מהר, וזה היה קצב הגדילה של עם ישראל. עם ישראל התחילו במתי מעט, עם 70 נפש, עם ה-DNA שלהם, היו מצוינים שם, כלומר הם היו יחידה עצמאית, והם פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, מאוד מאוד, הגדילה שלהם הייתה מאוד ניסית, כמו תינוק ברחם אמו. ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אם אפשר קצת לגלול לי את הדרשה הבאה ורב. שימו לב, חברנו פה מילה מילה, וירד מצרים, אמרנו אנוס על פי דיבור. והיה גור שם שיעקב התכונן רק לגור, ולא לקבוע את דירתו שם, כי באמת זה רק רחם, נמצאים שם רק 9 חודשים וממשיכים הלאה. במתי מעט, אמרנו זה ה-70 נפש, ה-DNA, והיה שם לגוי, יחידה נפרדת בתוך הרחם הזה, גדול ועצום, זה הדברים שקראנו עכשיו, הגדילה הייתה מאוד מאוד מהירה, והגענו לורב. ורב, בתור, שוב אני מספר את סיפוריי כילד, זה הקטע שמאוד נבוכותי ממנו, והייתי מעדיף לדלג עליו כל פעם מחדש. מה זה הקטע הזה? נקרא אותו עכשיו ביחד. ורב, כמה שנאמר, סוב, המילה כמה, כמו מה, המילה, המינוח המדרשי, כמה שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שתיים נכון ושרך צמח ועת עירום ועריה. זה הפסוקים שאני תמיד הייתי מתבייש בהם, מה פתאום מדברים ככה באמצע הליל הסדר. ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ויאמר לך בדמי חיי. מוריה שואלת, אני קופצת קצת, אז נולדנו פג, למה נולדנו פג? ממש לא. לא נולדנו פג, אבל המילה ורב תספר לנו איך נולדנו. ואני רוצה לקחת אתכם, מי שיש לתנך, אנא פתחינה בספר יחזקאל, בפרק ט"ז, פרק יפהפה. כי היינו צריכים להיות 410 שנה. ככה מוריה שואלת. לא נולדו פגים. החשש היה, אני חושב, טוב, אני לא יודע להסביר את זה, החשש היה שאם נשאר עוד קצת במצרים, אנחנו עלולים למות. יפית שואלת, באיזה פרק ביחזקאל? פרק ט"ז. פרק ט"ז, פסוק א', מי שיש לה תנ"ך מה טוב, מי שאין לה, אני אקרא בעל פה. לשאלה של מוריה לא עניתי היטב, אין לי תשובה טובה על הפער הזה בין ה-210 שנים ל-400, אבל לא נולדנו פגים. יחזקאל בפרק ט"ז ניבא נבואת הוכחה לעם ישראל. כשהוא בא לומר לעם ישראל, אתם הייתם כפויי טובה. הקדוש ברוך הוא עזר לכם מאוד, ואתם לא מתנהגים יפה. רגע, אני רוצה לוודא שאין לי פה עוד שאלות, שפספסתי אותן. אז, לא, אני דיברנו על כל השאלות, בסדר. רק רגע, אני איתכם. הוא מספר לעם ישראל, שעם ישראל היה ממש כפוי טובה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, דאג לנו לכל מחסורנו, והביא אותנו לארץ, בנה לנו הכל ועשה, ואז אנחנו, אבותינו, עזבו אותו בשביל בחורים אחרים. כלומר, הוא היה הבעל שלנו, ואנחנו אישה שמחפשת התאהבויות קטנות, בחרנו הרבה מאהבים אחרים, מי הם כל המותה מאהבים אחרים, כל העבודה זרה שאנחנו מכירים, הנביא מתייחסים לזה כמו בגידה בתוך הנישואים. אני לא אדבר עכשיו על הבגידה, אני רוצה לדבר על הפסוקים שמתארים איך הקדוש ברוך הוא גידל אותנו. מי שיש לה את הפרק מולה, מה טוב, מי שלא, אני אקרא קצת בעל פה, ואני אסביר מה שאני קורא. וידבר אדוני אליי למור, ביחזקאל ט"ז, פסוק א'. בן אדם, הודע את ירושלים את תועבותיה, אנחנו לא רוצים לדבר על תועבות של ירושלים, אלא על ההתחלה של הסיפור. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מחורותייך ומולדותייך, מארץ הכנעני, אביך האמורי ואמך החיתית. את נולדת מארצות אחרות, ואני לא אתעכב עכשיו על הפסוק הזה, אלא על הלידה של עם ישראל. ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חורת שורך, ובמים לא רוחץ למשעי, כלומר ביום שאת נולדת, אף אחד לא חתך לך את חבל הטבור. נולדת כמו אסופית, אף אחד לא דאג לך, אפילו לא חתכו את חבר על הטבור, ובמים לא רוחץ למשעי, אף אחד לא רחץ אותך. תינוק שהוא יוצא מבית בן אמו, צריך לנקות אותו. והומלח לא הומלחת, והוכתל לא חוטלת, אף אחד לא שם לך חיתול, לא דאג לך לבריאות שלך ביום שבו נולדת. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת. ביום שבו נולדת, כך מספר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, את הושלכת על פני השדה כמו ילדה אסופית שרק נולדה, והייתה צריכה בכוחות עצמה לגדל את עצמה. וכך עם ישראל נולד לא ביציאת מצרים, אלא בתהליך, לדעת, לפי ספר חזקאל, עוד תהליך לפני כן, תהליך הלידה של עם ישראל, היה תהליך מלא סבל. כי אמנם תיארנו את הצמיחה של עם ישראל בתוך הרחם של מצרים, אבל באיזשהו שלב הם כבר יצאו מהרחם, הפכו להיות עם, כמו שפרו אמר להם, הנה עם בני ישראל, כלומר הוא כבר הפך להיות עם, הוא התחיל לגדול כבר בתוך מצרים בתור תינוקת אסופית כזו, שכבר היה אפשר לקרוא לה עם, ואף אחד לא שמר עלייך, לא חס עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ואז אני הדוד, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, הגעתי לאזור, ואעבור עלייך ואראיך מתבוססת בדמייך. אנחנו רגילים לקרוא את הפסוק הזה, כסימן לצרה, אבל מתבוססת בדמייך, רעות, אני עוד מעט תענה לשאלה, מתבוססת בדמייך הכוונה, דם לידה. יצאת מהרחם עם כל דם הלידה והושלחת על פני השדה, ואני באתי לשם, אומר הקדוש ברוך הוא, ראיתי אותך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. כלומר, למרות שאת מלאה דם, אולי בזכות כל הדם לידה הזה, עתיכי, עתיכי, ככה עודדתי אותך, אבל עוד לא עשיתי איתך שום דבר. נחזור לשאלה של רעות. עם ישראל לא נולד בתקופת השיעבוד, לפי מה שמתואר בחזקאל, כן. מאותו רגע שפרעו קלט שמדובר בעם, שפרעו אומר לעבדיו, הנה עם בני ישראל, בעצם במו פיו פרעו כביכול ילד את עם ישראל, הוא אמר, אני מזהה שיש פה עם, זה כבר לא בניו של יעקב אבינו שפשוט התרבו, שתהליך הריבוי הזה עבר איזושהי נקודה ופתאום אפשר לקרוא להם עם, ברגע שאפשר לקרוא להם עם זה תהליך הלידה, ותהליך הלידה עכשיו לפי ספר חזקאל, הסתיים, ועכשיו התינוקת מושלכת על פני השדה. אף אחד לא דואג לה, היא נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. ורק הדוד, שבסוף יישא אותה לאישה, עובר ואומר לה, מעודד אותה, ודמי חיי, תתחזקי. ואז מה קרה? רבבה כצמח השדה נתתיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מספר לה, אני גידלתי אותך מאוד, כמו צמח השדה, את פתאום התפתחת מאוד וגדלת מאוד, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. התחילה הצמיחה שלך, לא רק צמיחה של ילדה, אלא כבר הפך לנערה בדרך להיות אישה. שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת ערום בעריה. הפך להיות מצב ממש טרגי. אביטל שואלת אם הפסוקים לא מדברים כאן על ירושלים. הם כן, מדברים על ירושלים. ירושלים לא במובן של העיר ירושלים, אלא תושבי העיר. הוא מספר את כל ההיסטוריה של ירושלים. ורק אומר לה, עכשיו, כשהתכנס לתוך העיר ירושלים, את מתנהגת לא יפה כלפי הדוד שלך שעזר לך או כך, אבל הכוונה לתאר פה את תחילת תהליך הלידה של עם ישראל, תהליך מאוד מרתק, כפי שהוא מתאר אותו. אנחנו מתחילים אותו לבד. הדוד, באופן מפתיע, רק נמצא מעלינו ומעודד אותנו במילים, אבל הוא מאפשר לנו את תהליך הצמיחה הראשוני לבד, עד שאנחנו מגיעים למצב של, שנוצר פער מאוד גדול. שעדיין נכון הוא שערך צימח, כלומר, מבחינה, נקרא לזה מבחינה מינית, את כבר יכולה להיות אשתו של, ועדיין את ערום ועריה, כלומר, אין לך שום דבר משלך, אין לך שום בגד. חזל ידרשו את זה שאין לך שום בגד, הכוונה, אין מצוות, אבל את כאילו כבר מוכנה להיות אשתו של, כביכול לקדוש ברוך הוא, ועדיין את ערום ועריה. אומרים בעלי אגדה, כשכתוב לגוי גדול עצום ורב, גוי אמרנו זה מצוינים שם, כלומר יחידה עצמאית, גדול ועצום זה הצמיחה המאוד אדירה שעם ישראל עבר, ורב, אומרים, זה בדיוק רומז לפסוק ביחזקאל, שאת כבר מוכנה, מבחינת הבגרות שלך כאישה, להיות אשתו של. זה המשמעות של ורב. ואז הם מצטטים את הפסוק ביחזקאל, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שעדיין נכון הוא שערך צימח, ובמקביל, ואת ערום ועריה, את לא, את נמצאת כבר בחוסר התאמה, כשתינוקת היא ערומה, זה הגיוני. צריך לחתל אותה, צריך לנקות אותה, זה גם לא כזה בוטה כשהיא ערומה, אבל כשאת בשלב הזה כבר היית ערום ועריה, זה כבר היה לא הגיוני. ואז, מה שכתוב בספר חזקאל, תכף הראות, אני עוד רגע ענה, מה עשיתי? זה לא כתוב בהגדה של פסח, אני מצטט לכם אבל מחזקאל, ואעבור עלייך ואראך והנה איתך את דודים, הזמן שלך הוא זמן דודים, זמן של אהבה. את כבר מוכנה לזה, את לא ילדה בת שבע שלא יודעת מה זה לאהוב ומה זה נשיקות ומה זה לחבק. הנה איתך את דודים, את עכשיו במצב שאת כבר מבינה שאת כבר יכולה להיות במקום הזה של החיבור של אהבה, עם הדוד. ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשב עלך, ואבוא בברית אותך נאום אדוני אלוהים ותהי לי. וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן, ועל בישך רקמה, קניתי לך בגדי רקמה יפים, ואלך תחש, נעליים מאור מיוחד של תחש, ובשש בשש, נתתי לך כיסוי ראש משש, מפשטן, ואחסך משי, ועדך עדי, נתתי לך תכשיטים יפים, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתן נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, ועטרת תפארת בראשך, ותעדי זהב החסף, ומלבושך שש, ומשי ורקמה, וגם נתתי לך לאכול, סולות ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. כל זה אני עשיתי לך, עד שהגעת למקום שבו את יכולה כבר להיות המלכה. ואני הרמתי אותך ממש מהשפטות, והפכתי אותך להיות אשתי. ההגדה עסוקה לא בשלב שהיא הפכה להיות אשתי, אלא בשלב שהוא הרים אותה מהשפטות. גוי גדול עצום ורב, ורב הכוונה, היית כבר מוכנה להיות אשתי. כך הוא אומר לעם ישראל, בשלב הזה, היית מוכנה כבר להיות אשתו של, שזה משמעות הפסוק, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכון ושערך צימח, ואת, שוב הפער הזה, את ערום ועריה, ואז מביאים את הפסוק, ויעבור עלייך וירך מתבססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. נשאלה פה שאלה, אני רוצה לבדוק מה השאלה רק. אנחנו במעמד של אישה, כך שואלת רעות, מול הקדוש ברוך הוא מצרים, לא בנים? אנחנו בהרבה מעמדים מול הקדוש ברוך הוא. היום בתפילות אנחנו אומרים, בעקבות המגיפה, אנחנו אומרים הרבה אבינו מלכנו, הוא גם אבא שלנו, שאנחנו בנים שלו, הוא גם מלך שלנו, שאנחנו עבדים שלו, ובנביאים מופיע הרבה שאנחנו אשתו. וצריך להבין גם את המקום הזה. היחסים שלנו הם גם יחסי איש ואישה, שזוכים להרבה מהערכים שיש בין איש ואישה, וגם סופגים הרבה מהקושי כשהאישה עוזבת את בעלה, וכשאבותינו הלכו לעבוד עבודה זרה, זה היה נחשב כבגידה בתוך המשפחה, על זה הכעס הגדול של הקדוש ברוך הוא, פחות על זה שהתעסקנו עם שטויות של עבודה זרה שהם הבל וריק, אלא יותר מהבגידה בברית שהייתה ביניהם. והייתה פה עוד שאלה של הלל, אם צריך להוסיף אבינו מלכנו לתפילה גם ביחיד, שואלים אותו שאלות של הלכה, אני לא טוב בהלכה, אבל אני חושב שכן. מה רע בזה להתפלל לקדוש ברוך הוא? האם זה דווקא בציבור? אני לא בטוח. אפשר לשאול את הרב רומן, סליחה, הלל, אני לא בקיא בענייני הלכות. הייתי אומר לך לכי להתפלל בציבור, אבל היום הייתי מתפילות בציבור. ומי שכן עושה את זה בתנאים לא תנאים, על המרפסות או ברחובות. טוב, איפה אנחנו מבחינת השעה? קרובים לסיום. קודם אני רוצה לומר מה עשינו פה היום. התחלנו לבחון את החלק המרכזי של ההגדה, שהוא נקרא המגיד, ולמעשה החלק הלוז של כל ההגדה, זה הסיפור המשמעותי. גילינו שמדובר בארבעה פסוקים מפרשת כי תבוא, שמתמצתים את כל סיפור יציאת מצרים בארבעה פסוקים. אולי היה אפשר להסתפק בזה, אבל בעלי ההגדה לא רצו להסתפק בזה, והכינו דרשות על כל פסוק ופסוק. עברנו על הדרשות של הפסוק הראשון, אני מקווה שהועלתי לכם בדרשות של הפסוק הראשון. אני מנסה לחשוב האם יש לנו עוד שלושה פסוקים לדרוש, ואני מציע שתעברו עליהם לבד. גם אם לא תבינו הכל, חשוב לעבור עליהם לבד לפני ליל הסדר, כדי, אני אגיד לכם מה אני מתכוון. בעלי ההגדה תכננו לעשות את הכל מאוד נגיש, והביאו ארבעה פסוקים עם דרשה, כדי להפוך את ליל הסדר למשהו ששווה לכל נפש. מאז שהם כתבו אותה, השפה העברית השתנתה, ורבים כבר לא מכירים גם את דרך הדיבור החזלית, ועוד פחות מזה, את דרך הדיבור המדרשית. היא לא, גם כשאנחנו שומעים היום חכמים מעבירים שיעור בבית הכנסת, אנחנו כולנו רגילים לשמוע רבנים, אנחנו לא רגילים לשמוע את זה בשפת המדרש, שהיא הייתה שפת דורשי הדרשות באותה תקופה. כאשר דרשן היה דורש דרשן, היה מדבר בשפת המדרש, וזו הייתה שפה מוכרת. היום אנחנו נמצאים גם בשלב שבו העברית עברה מלשון חזל לעברית המודרנית, וגם כשאנחנו שומעים שיעור, בדרך כלל אנחנו לא נשמע אותו בצורה של מדרש, ולכן גם התבניות של המדרש פחות מוכרות לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, בגלל זה לפני ליל הסדר, לעבור על ההגדה של פסח, כדי להבין גם את המילים שקשות לנו, אפשר לעבור על זה עם פרשנים, יש מאות של ספרי פירושים על ההגדה של פסח, כל אחד תמצא את הספר שטוב לה, ממש אני ממליץ על זה בכל פה, ללכת או לקנות הגדה של פסח עם פירוש, שטוב לך ללמוד איתו, או פירוש מודרני, או פירוש מחכמנו הראשונים, או חכמנו האחרונים, כל אחד ממש יכולה למצוא פירוש, לפי האות שלה בתורה. באמת יש מאות מאות של ספרים של פירושים על ההגדה של פסח, לשבת ולעבור על ההגדה, וקודם כל להבין מה פירוש המילים, מה אנחנו עתידים לקרוא בליל הסדר, כדי שהקריאה בליל הסדר תהפוך להיות הרבה יותר חיה וחיונית, ובית להבין את שפת המדרש שיש שם. יש פה עוד שאלה או שאני טועה? לא. ככה שהייתי מציע לעשות את זה ולהתרכז קודם כל בלוז של האגדה. חשוב גם ללמוד את הלכות האגדה, שזה שלא התפקיד שלי, מקווה שהרב רונן יעבור על זה איתכם, לדעת מתי שותים כוסות וכמה לשתות וכמה כרפס לאכול וכמה מצה לאכול ומתי לאכול ואיך להיות בשמחה יחד עם כל האכילות הללו. זהו, אני חושב שאנחנו נסיים כאן, כי לא נספיק לעשות עוד משהו. רק נברך אתכם, שיהיה לכם יום נעים, יום מוצלח. אני רואה פה כמה צ'אטים, רובם עוסקים בתודה, אני מודה לכם שאתם הייתם, ובזכותכם הייתי צריך להתכונן לשיעור ולהכין אותו. האם יש פה עוד שאלה? אני לא רואה, לא, בסדר. אז תודה רבה לכם, בנות יקרות, השם יברך אתכם.
תודה רבה.
נעים ומוצלח, ואת שאר הדברים תלמדו בעצמכם. להתראות ויום טוב.
תודה.